גזלתי את שנת הצהריים שלכם. גזל שינה זה אחד העוונות החמורים, שלא ידעו אותי בשמיים אחר כך, חס וחלילה, גזל שינה. לכן, להווי ידוע שאני מרשה לכולם לישון גם פה, עד רבה, מי שמרגיש שפה יהיה יותר טוב לו לישון תוך כדי שהוא שומע אותי, אז בכלל טוב. אני ארוויח מכל הכיוונים, תרגישו חופשי. בשיעור דף יומי, התקופה מסוימת שהיה איזה יהודי אחד בשילה, הוא היה מגיע כל ערב ושמונה, איך שהיה מתחיל שהוא היה נרדם. הוא היה עבר שנייה אחת, הוא היה מתיישב והיה נרדם. חוץ מרבי חנניה, אף אחד לא צריך להעיר אותו. ופעם אחת שאלתי אותו, תגיד, דוגרי, מה כבודו עושה אצלנו בשיעור? הוא אומר, יש שתי אפשרויות, או שאני ארדם מולך, או שאני ארדם מול הטלוויזיה. לא עדיף לרדם מולך. זה... קיצור, גם אני רואה את זה ככה, זה דבר ראשון. דבר שני, נפתח לשבחה של אכסניה, אני מאוד שמח להיות כאן איתכם בפורום הנכבד הזה. והשבח של אכסניה הוא לא רק על האירוח, אלא על עצם המחשבה. כי דרכו של עולם שבבתי מדרש, כדוגמת בית המדרש שלכם, בתי מדרש המכונים כולל, אני יכול לתחתי להבין איפה הביטוי הזה מגיע. סטורית הרי זה מושג, היה בתקופה שבארץ ישראל ישבו על, על חלוקת הכוללות, כן, יהודי וולים ויהודי, כל קהילה היה לה את הכולל שלה. לכן זה נקרא כולל, כן, כוללות. התאספו להם יהודים יוצאי הונגריה, היה כולל הונגריה, כולל פולין, כולל וכולי וכולי. שהוא לומדו תורה בארבעת ערי הקודש, מזה הגיע ביטוי כולל, לכן להמשיך לקרוא למקום שהאברכים לומדים בו תורה כולל, אני אף פעם לא רוצה להבין מאיפה זה בא, זה קצת לא מדויק, אבל נגיד כאן זה כולל. דרכם של כוללים, לצורך העניין, כי אין לי מילה אחרת פשוט יותר טובה, שעוסקים... מה?
ניסו בפרסום
בית המדרש, כן, כן. קיצור, דרכם של המקומות המכונים כוללים זה שהעיסוק המרכזי והיחיד בהם הוא בלימוד ההלכה, הגמרא, לא משנה, יהיו פה שם כל מיני דברים כאלה. בחלק הנגלדת תורה, מעט מאוד נוגעים בכלל בעיסוק בענייני מחשבה, אמונה, הגות, פילוסופיה, קבלה, פנימיות, אלא אם כן זה משהו מוגדר שם. יש מעט בתי מדרש כמה בשנים האחרונות שמוגדר שחצי יום, או לא משנה, איזשהו חלק מהיום, זה ייחודו של אותו כולל, עיסוק בדברים נושאים האלה. אבל בית מדרש, שמרכז כובד המשקל שלו, עיסוק בהלכה ובגמרא, ותוך כדי מוצא לנכון להקדיש זמן, משאבים, אנרגיות, כסף וכו' וכו' לעיסוק בענייני המחשבתיים, זה דבר לא מצוי. אני חושב שזה דבר חשוב ודבר טוב, ואתה רוצה גם לדבר על זה, תכף נדבר על החשיבות. אבל לפני שנדבר על החשיבות, אחרי שפתחנו שליחה של אכסניה, בואו נפתח במה אנחנו הולכים לעשות עכשיו. הגמרא במסכת עבודה זרה דף ט' מספר את סיפור, שישבו רבי שמעון ברבי, ולוי ישבו ולמדו תורה לפני רבי. חוויה מעניינת, כן, שבו שני הבן של הרב, רבי שמעון ורבי, ית ויקמא דרבי, וכפסקי סדרה, והם למדו. סליק ספרה, הם סיימו ללמוד את מדרש ההלכה של ספר ויקרא, ואז מה עושים הלאה? לוי אמר, ליתולן משלי. רבי שמעון ורבי אמר, ליתולן טילים. קודם כל סתם נשימו לב ששאלו אותם בכלל. זאת אומרת, לא הרב בא עם הספר שלו. מי זה הרב? זה רבי, לא סתם איזה מישהו. רבי יהודה הנשיא, רבי מהקדוש, היה פשוט לו שהם לא היו קופצים ומתערבים, אם לא היה באוויר מרחף ששואלים אותם מה לעשות, נכון? אולם לא מופיע ששאלו אותם, אבל זה ברור מתוך הרקע, שהדיון התחיל מהם, מה ללמוד. אז התווכחו ביניהם, דרך אגב, מה שורש הוויכוח? לדעתי פשט ממש, אחד היה מוסניק, אחד היה חוסיד. נכון, אחד אמר ללמוד משלי, שזה הספר, ספר היסוד בעולם המוסר, מאוד מאוד החזיקו, לימוד ספר משלי, בפירושיו הראשונים, רבנו יונה, הגר"א, וזה ספר מאוד מאוד מרכזי בתורת המוסר. ו... מה? פשיסחא. וידוע שהיו אומרים שפשיסחא זה המוסרניקים של החסידות. ומאידך גיסא, רבי שמעון ברבי, אמר טילים. הוא היה טילים זוגר, מה שנקרא. אחד שאומר טילים. קיצור, אז כפי אלה לוי, מי כפי אלה לוי? רבי שמעון ברבי, הוא היה בן של הרב, הוא הרגיש את עצמו בוס. אז הוא כפה, הוא פתח טילים, והייתו טילים. הוא פתח את הספר, ואמר, רבא, יאללה, קדימה, זוגת. כמעט הוא, אם הם הגיעו לפסוקים בתורת השם חפצו, פריש רבי, רבי סגר את הספר, ואמר, אין אדם לומד תורה, אלא המקום שלי בו חפץ. אמר, אתה, רבי שמעון, בני, אתה עכשיו רוצה לכפות את לוי ללמוד מה שהוא לא רוצה? אמר לוי, רבי, נתת לנו רשות לעמוד? כן, הוא אמר לו, כן, כן, בחיית, הנה חינם, משוחררים, אתה לא, אני לא מבקש ממך ומצפה ממך בכלל שתלמד משהו שאתה לא רוצה ללמוד. שאני גם לא הולך לריב עם הבן שלי, אז אני לא אלמד משלי. אבל אתה משוחרר, לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה, אתה רוצה, תישאר עם הטילים, אבל קודם כל נתחיל מזה שאין אדם למד במקום לבוא חפץ. הגמרא הזאת מאוד מאוד חריבה עליי, יש לי חפץ לב גדול בגמרא הזאת, אבל תשימו לב שהנחת היסוד של כל הדיון פה הוא שמי שאמור לקבוע מה מתרחש את המדרש, זה לא מי שמלמד, אלא מי שלומד. הלומדים אלה שאמורים לקבוע את הופעה של בית המדרש. קל וחומר שמדובר באנשים כמוכם, שמלמדים ילדים בכיתה ג' אז בואו תחילו להגיד להם מה ללמוד וכולי, לא יודעים אם מבינים מה שהם רוצים עצמם. וכייצאנו בישיבה התיכונית שלי בשילו, החבר'ה מצביעים, יש הצבעה בתחת שנה, על מה לומדים, מסכת נלמדת, ונושא נלמד בהלכה, ונושא נלמד במחשבה, וכל, גם הדברים האלה, חבר'ה בני 14. אבל ודאי, ודאי, אנשים מבוגרים באים בעמם כמוכם, ודאי שחשוב מאוד שאתם תהיו שותפים, ותנווטו את הכיוון של נושא הלימוד שאנחנו נעסוק בהם. זה עד כאן היה הקדמה, אבל תשימו לב במיוחד בדגש על מה לומדים. כשלמדו ספר לפני זה לא כתוב ששאלו אותם. ופתאום פה שאלו אותם, מה קרה? נראה לי אולי לומר, זה חצי ועוד, אני מודה. כשלומדים עניינים הלכתיים, ספר זה מדרש ההלכה, צריך ללמוד, כולם צריכים ללמוד הלכה, אין מה לעשות, כל יהודי חייב ללמוד הלכה, זה הדבר המרכזי שצריך להיות, בעיסוקו של אדם, לימוד הלכה. כשמגיעים לנושאים מחשבתיים, אמוניים מחשבתיים, השקפתיים, שם המקום של חפץ הלב הרבה יותר גדול. זה סברה פשוטה גם, כי הדברים הללו באמת קשורים לתחושות לבביות, יש אדם שמתחבר לתחום מסוים כזה, תחום חובה, בכלל, בעצם, כמה ללמוד? ללמוד מחשבת, מה כמות הפרופורציה שצריכה להיות? חז"ל מתעלמים מזה, מה הם אומרים לנו שאיך צריך לחלק את היום? שליש מקרא, שליש משנה ושליש תלמוד. חלק מהמקרא יכול להיות לימוד מחשבתי והגותי, נכון? יש לנו כמה וכמה ספרי מקרא שהם ספרים הגותיים. הזכרנו עכשיו, משלי, תהילים, קהלת, ודאי, ספר פילוסופיה, איוב. איוב הוא ספר הגות שעוסק בשאלת הגמול והשכר והעונש בעולם. בארץ וגם זה מעניין, אני רוצה טיפה עם ספר פרוזה, רומן, סיפורת. יש הרבה אנשים שאלו אותי, תגיד לי, אין לך מה לעשות בחיים שלו, אתה טוב ספר פרוזה, אתה בזבוז זמן, ביטול תורה אחד גדול. מה אתה עושה שטויות? אז אמרתי, למדתי עם משה רבנו. הגמרא רבה תדף י"ד דנה בשאלה מי כתב את ספר איוב, ויש שם כמה דעות. אחת הדעות של משה רבנו כתבו, ולא היה ולא נברא. כלומר, בעצם משה רבנו היה לו איזה תזה לומר בנושא שאלת הגמול, והוא בחר במקום לכתוב את קהלת, לכתוב את איוב, להמציא דמויות, גיבור, אישה של גיבור, ילדים, סיפור מסגרת, סיפור מאוד שירי גם לאחר מכן, כל הספר כתוב בשפה מאוד מאוד גבוהה. כך משה רבנו רצה להעביר את המסר שלו, ולפעמים העברת מסרים דרך סיפור הייתי כלי טוב, וזה בעיית סוגריים, לא משנה, איוב הוא ספר הגות. ועוד ודאי, חלקים נולים מספרי המקרא מספרי הגות, במחשבה, אז זה החלק של מקרא, וגם בתלמוד. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה הרי אומר, שהדברים שנקראים פרדס הרי הם מכלל התלמוד, שהוא אומר שאני צריך לשלש את יומו. שליש מקרא, שליש משנה ושליש תלמוד, והדברים הנקראים פרדס הרי הם מכלל התלמוד. כלומר יוצא שמה שהרמב״ם קרא לפני זה, בתחילת הלכות יסודי התורה, פרדס שזה מעשה מרכבה, מעשה בראשית, כלול בתוך תלמוד. כמה? שימו לב מה עשו פה, השאירו לך אופציה פתוחה. נגיד שאני יקב, אני לומד שליש, 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 ארבע, 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 נגיד. אף אחד לא עושה את זה, אני עושה לדיום לפני הצור, אבל נגיד שאני ככה עושה. נכון, הנה חינם, בסדר, בואו נגיד בשלב הזה. אתה מכיר מישהו שכבר הגיע לשלב של אחרי התחילת תלמודו?
לא, אבל לדעת תנ"ך ושסיבים משנה...
ותלמוד! לא, צריך להגיע למצב שבו אתה יודע את כל המשנה, כל המקרא וכל התלמוד, עכשיו ישים את עיקר עיונו בתלמוד. זה לא כמו הרמב״ם, הנה חינם, אבל יש את הרמב״ם. קצת הגמרא הוא לא כזה...
מכוון שרק שידע את כל התלמוד, אז זה לא
שידע את כל התלמוד. נקרא לזה, הרי גם בתוך התלמוד עצמו יש כאילו החלק המשנתי של התלמוד והחלק העיוני של התלמוד. הרי המילה תלמוד בכלל בתוך השני חלקים. הבסיס והחידוש שאני מחדש. להבין דבר מתוך דבר. תשים לב, נדלק שם של הרמב״ם, בכלל התלמוד נקרא שהוא לומד את החלק ההלכתי, ולהבין דבר מתוך דבר. עכשיו, להבין דבר מתוך דבר אין לו סוף, אין לו קץ כמובן, תמיד אפשר לחדש. כדי שאני אוכל להבין דבר מתוך דבר, אני צריך שיהיה לי איזשהו בסיס תלמודי, שעליו אני בנוי. אחרי שסיימת המקרא, סיימת המשנה, וסיימת את הבסיס של תלמוד, עכשיו תמשיך לאיים את דבר מתוך דבר כל היום, כולו, וקצת מדי פעם, אומר הרמב״ם, יחזור קצת כדי שלא ישכח את המקרא והמשנה. קודם כל, אני לא מכיר הרבה אנשים שיודעים את כל המקרא, את כל המשנה בעל פה. כשאני אומר משנה, זה לא שסדר משנה, ודאי. משנה היום זה לדעת ש"ס בבלי בעל פה, כי זה הבסיס לדיון. פשט פשוט, הרי מה זה משנה ותלמוד? עוד פעם, תלמוד זה החידוש, משנה זה הטקסט המחייב. אוקיי? הטקסט הוא הבסיס שלי לדיון. אבל למה אני בונה את התלמוד? אם אני לא יודע, מסכת, דוגמה אחת קטנה, זוכר ממש ככה, בימי צעירותי, למדתי בישיבה בתיכונית בשלבים, הייתי מאוד מושפע מהרב משה צוריאל, שהיה אז המשגיח בישיבה, שדיבר הרבה מאוד על חשיבות לימוד הבקיאות וכו' וכו'. אני זוכר ממש דוגמה שמתנו בתחילת, למדנו בתחילת כיתה ט', מסכת בבא בתרא. הגעתם כבר לסוגיית מיגו? אמרנו לו כן. כבר פלפלתם במיגו? אם זה חזקה או ראיה, להוציא, להוכיח, וזה, נו כן. יש שמונה סוגיות של מיגו בש"ס, ראיתם אותם? לא. יש עוד 20 סוגיות שקשורות למיגו בש"ס, ראיתם אותם? לא. יש עוד עשרות סוגיות שקשורות למושג החזקה, הרי מיגו בנוי על חזקה, ראיתם אותם? גם לא. אז איך אתם מפלפלים? כלומר, כדי לחדש משהו, מה אני צריך לעשות קודם כל? לדעת את הנתונים שעליהם אני מפלפל. אחרת אני, זה פלפול של אבל. בסדר? אז לכן אני צריך להיות, להכיר קודם כל את הטקסט שאני מחויב אליו. מהו הטקסט שאני מחויב אליו? כל השפות התנאית והמוראית, זה משנה. זה בכלל משנה. כמו לדעת, שס, בבלי, ירושלמי, תוספתא, ספרא, ספרי ומחילתא, זה, ומפרגם הסתדר במשנה, זה בכלל המשנה. אם תכיר, כשתפגוש מישהו שסיים את כל אלה, אז הוא יכול עכשיו ללמוד רק תלמוד, ולא ללמוד מקרא במשנה בכלל. זה סתם על בערת סוגריים ממש. עכשיו, לא אמרתי שאין אנשים כאלה בעולם, אבל מעטים הם. כן? ולאנשים האלה, אומר הרמב״ם, עכשיו, מעכשיו, אתם כבר לא צריכים ללמוד יותר, לא מקרא ולא משנה, אלא רק תלמוד, להם הדבר מתוך דבר, וכו' וכו'. בסדר? שקול, כשנגיע לשלב הזה, ניפגש מה שנקרא. תודיע לי כשהגענו, אז... ואז נדון הלאה. בכל פעם, כל זה היה בעיית סוגן, נחזור בחזרה, בחלק התלמודי, מה אמור להיכנס? גם הפרדס, כמה? נגיד שאני יקר, אני לומד 4-4-4. כמה מתוך הארבע יתפוס החלק ההגותי, המחשבתי, הפרדסי, וכמה השאר? הרמב"ם לא אומר. שימו לב שהנושא המחשבתי נשאר מאוד מאוד אמורפי, והכמות בו היא לא מוגדרת, אינדיבידואלית, וככה התורה רצתה. הנושא הזה באמת אינדיבידואלי לכל אדם ואדם, א' לשלב בחיים, לצרכים וכו' וכו'. ואין בו הגדרה אחת קובעת, כמה זמן צריך ללמוד מחשבת, אין שום נוסחה, כל מי שיגיד נוסחה הוא קשקש בשכל. וגם מה ללמוד, גם זה נוסחה. איזה ספרים יותר חשוב, אין נוסחה. זה המקום האינדיבידואלי, לכן לי היה נורא חשוב שנפתח בלשמוע אתכם קצת, במה הייתם רוצים שיהיה פה. אבל לפני זה תרשו לי להקדים עוד הקדמה אחת, והיא בדבר החשיבות של לימוד ענייני המחשבה, הגות, פילוסופיה, פנימיות, תראו איזה שאתם רוצים, יש איזה כמה שמות לצורך העניין, זה לא כזה משנה. ותרשו לי לומר דברים שהם מעבר למה שכתבתי בספר שלי. אני זכיתי עכשיו להוציא לאור עולם ספר, שלושה ספרים שנקראים, אחד, התורת הרואה, לא משנה, תורת ארץ ישראל, יש פה פרק שלם על לימוד האגדה והמחשבה. פרק הזה אספתי כאמיר גורנה המקורות, מחזר, ראשונים ואחרונים, על לימוד האגדה והמחשבה וחשיבותם. אני חושב שאין טעם לקרוא לכם, אתם יודעים לקרוא מצוין, אני חושב רובכם גם לניקוד. מוזמנים לקרוא את הספר, אני לא צריך להתפרנס עם משהו, למרות שאני במקרה לא מתפרנס מהספר הזה, ולא משנה. זה ספר שחלטתי להוציא אותו בלי זכויות. אני לא מרוויח כסף לשקונים אותה, אבל לא משנה. לחזור סתם על המקורות אין טעם, זה גם באמת מטופש, כי כולנו יודעים שחשוב וחובה ללמוד חז"ל מלאים בזה, ראשונים ואחרונים מלאים בזה. כל מי שמכחיש בזה, מכחיש את העובדות. כשנקרא, מכחיש את הנמצא, לא, אני צריך להתווכח היום יום, לא צריך להתווכח היום יום. יש מלא מלא מקורות שהם מדברים על חשיבות הלימוד הזאת. הנקודה שחשבתי להוסיף פה היום זה למה זה חשוב דווקא בפורום שאתם נמצאים בו עכשיו. ואני אסביר למה. תראו, עכשיו בשילה מחפשים רב. רב אלחנן מורנו ורבנו אמר דעת ראו, סף פרישה, בגיל הפרישה מחפשים רב. ואני הוזמנתי כמה פעמים להגיע לוועדה, יש ועדה שהכינה את המכרז וכו'. ביקשו ממני לבוא ולייעץ להם, מתוך היכרותי עם העולם הרבני, מה אני חושב שהנקודות שצריך להדגיש אותם וכו' וכו'. וישבתי איתם כמה פעמים. אחד הדברים המרכזיים שעלו בשיח עם חברי הוועדה, עשו ועדה, הקימו ועדה יפה מאוד, זה שאם בעבר תפקידו המרכזי של רב היה פסיקת ההלכה, הפרטית וניווט הפסיקה ההלכתית הציבורית של היישוב, היום הדבר הזה כבר עבד עליו הכלח פחות או יותר, בעיקר בגלל דור הרב וואטסאפ, דור הגוגל. כשאני הייתי צעיר לך אגב, אז היה בדיוק הרב אהרון מרצבך, נהיה הרב של קיבוץ של הלבים. אז אמרו, הייתה בדיחה, היה הוא ועוד מישהו אחר היה מועמד, הוא נבחר. אז אמרו שהבדיחה הייתה שהרב השני שהגיע למועמד, אמר להם, שאלו אותו, מה למדת וזה וזה וזה. קיצור, אני כל דבר שואל את הרב שלי. אמרו לו, טוב, אז אתה יכול להיות פה רב בששת ימי המעשה ולא בשבת. שבת, צריך להרים טלפון, ששת ימי המעשה אתה יכול להיות רב. אז יש בדיחה, בדיחה באמריקה, זאת אומרת, שמי שהיה רוצה לקבל סמיכה היה הולך למשה פיינשטיין, היה לומד את המספר טלפון שלו בעל פה. היה מקבל סמיכה לששת ימי המעשה. שבת הוא לא יכול להתפוסק, ששת ימי המעשה לא יכול להתפוסק. אז אמנם בשבת אי אפשר לשאול את הרב גוגל. מה? זהו, גם מה הארץ, אפילו מה שבת עליו, כן, כן. שבת, מה אני אעשה, איך אני אפתח? אז למרות שעדיין בשבת אי אפשר לשאול את הרב גוגל, אז זה לא מספיק, זה לא מחזיק מים, ואני אומר לכם את זה בניסיון, שאני רואה במסביבי, לא רק ביישוב שלו, אלא בהמון מקומות, היהודי הממוצע היום, התורני, הרציני וכו', הכתובת שלו לשאלות הלכתיות, מי שלא רציני לא שואל. מי ששואל, הוא לא שואל את רב היישוב שלו, רב היישוב הפך להיות דמות זניחה לחלוטין, רב יישוב, רב קהילה, רב עיר, לא משנה, הפך להיות דמות זניחה לחלוטין בנושא הזה, אנשים כמעט ולא פונים אליו, והרבה יותר נוח. אתם יודעים שפעם אחת פנה אליי איזה חבר שהיה באתר של כיפה או של מורשת, שהוא אחראי היה להשוט שם. הציע לי להיות אחד הרבנים המשיבים. אז אמרתי לו שזה לא כך מתאים, מכל מיני סיבות, אבל רציתי קצת להקוץ אותו, הצעתי לו סטארט-אפ. שאצלכם באתר לא רק ישאלו את השאלה ואיזה רב רוצים שיענו את התשובה, אלא תכתבו גם את התשובה שאתם רוצים לקבל. השואל יכתוב, השאלה שלי כזאת, אם אני רוצה שהתשובה תהיה ככה וככה. ואתם כבר תמצאו לו מישהו שהתשובה שלו תתאים. זה לא מסובך כל כך למצוא, נכון? אני אומר לך, רעיון טוב. אני חשבתי שהוא יבין את הקיצה, הוא התלהב מהרעיון. לא יודע אם הוא יסיים את זה בסוף או לא יסיים את זה, אבל תראו לאיפה הגענו, כן? אז זה כנראה סיבה אחת. עוד סיבה זה שהאנונימיות מאוד נוח, אתה יכול להתבייש מהרב, שום דבר. קיצור, אין שום סיבה, בשביל מה שואל את הרב השכן, מה אני מרוויח ממנו? כלום, שום דבר. מה אם ככה נשאר? מה תפקידו של הרב? ההשפעה המרכזית היום של הרבנים ביישובים, בקהילות וכולי, היא השפעה רוחנית, השפעה הסגולית, האמונית, המחשבתית, ההשקפתית, בשיח עם תושבי הקהילה, עם הנוער. זה הדבר המרכזי היום. תדעו לכם, התפקיד הגדול ביותר של מורי ההוראה ומנהיגי הציבור היום הוא הנוער שלנו. אנחנו מאבדים את הנוער. שהרי שאלה מפורסמת, הדתיים מתרבים, החילונים לא. למה הם עוד לא נעלמו, החילונים? היו צריכים להיעלם מזמן. אלא שמה? כל משפחה דתית תורמת להם מעשר. ויש משפחות שתנות גם חומש. ויש כאלה שנוהגים כבר בעל שם טוב שאמר שמי שרוצה יכול לתת אפילו יותר מחומש. יש כאלה, פה משפחה והמתן שלה, מתן בסתר. אנחנו, לצערנו הרבה, ממכם, תדעו לכם, אנחנו בקטסטרופה מוחלטת. הדור הצעיר שלנו, הסתכלו סביב, הולכים למקומות הכי תורניים, הכי טובים, הכי חזקים, משפחות הכי נפלאות. פשוט כמו זבובים נופלים, זה מזעזע. ואם פעם זה היה רק בציבור הדתי-לאומי הלייטי, היום זה חודר לתורני ולחרדלי ולחרדי. יש לי בן דוד חרדי שהוא עובד בטעם הג'וינט, אחראי על כל התוכניות לנוער נושר חרדי. 60 מוסדות הם מחזיקים בארץ. כן? שזה בעיקר לציבור החרדי הליטאי. ספרדים יש משלהם, החסידים לא מכירים בזה, אז מתחת לשולחן יש. ובציבור החרדי הליטאי 60 מוסדות יש היום לנוער נושר. תבינו את המציאות, מישהו בכלל היה מדמיין, פעם, לפני 30 שנה, לפני 70 שנה היה הרבה, כן? אבל תקופת הזהב, תור הזהב של העולם החרדי, הייתם מישהו היה מדמיין שבכלל יחשבו שיהיה דבר כזה פתאום. היום 60 מוסדות מחזיקים, וזה לא מסביע, אין הקומץ מסביע את הארי, עדיין לא מתקרב לזה אפילו.
אז... אבל החילונים לא תורמים יותר ממה שהם
עושים? לא. חוזרים בתשובה? לא. זה נתונים מתאים, כי בבגרותם חוזרים יותר אנשים בתשובה מאשר חוזרים בשאלה. אבל בגיל של ה-16 עד 20 אנחנו מאבדים יותר אנשים בכיוון ההפוך. חד משמעית זה נתונים בדוקים. יש ויכוח כמה, אבל חד משמעית שאחוז החזרה בשאלה יותר גדול מאחוז החזרה בתשובה. כן. וזאת הסיבה שלמרות הריבוי המטורף שלנו, ברוך השם, אני אומר, אני יודע, לפעמים אני מסתכל מסביבי, אתמול בערב היה לנו בת מצווה של אחיינית שלי. 5 יחיה, 8 ילדים, 60 נכדים ו-50 נינים כבר. ילדים 87, לא משהו מטורף, כן? כלומר, האיש הזה, 100 צאצאים, כבר היום חיים. משפחה ציונית דתית קלאסית. בסדר? לפני כמה זמן הוא סיפר לי שהוא פגש חבר שלו, חבר ילדות. שמע איתו בית ספר היסודי, בסוף בית ספר היסודי הוריד את כיפתו מראשו. נפגשו, אחרי הרבה שנים שלא נפגשו, באו לבקר איזה חבר שלישי שלהם שעכשיו חולה, באו לבקר אותם חושב את החולים. התחילו לדבר, יש לו 2 ילדים, 5 נכדים ושני נינים. ויש לו, ואז הוא אומר, כן, יש משפחה גדולה. ספר לו על הרב דוקמן, לפני כמה שנים קיבל פרס ישראל. פרס ישראל יש מנהג שכשנעמד חתן הפרס, כשחתן הפרס מקבל את הפרס, אז אומרים כמה דברים עליו, אז כל אורחיו שבקהל נעמדים. ככה נהגו שם. קיצור, עומד הפרופסור X, עומדים 10 אנשים, הפרופסורית Y, עומדים עוד 10 אנשים. הרב דוקמן נעמד, חצי מהאולם מתרומם. לא צוחק, חצי מהאולם מתרומם, פשוט. זה כמובן בדיוק, זה לא מאפיין, כן, הרב דוקמן יש משפחה גדולה, אבל לילדיו יש משפחות גדולות מעל הממוצע, אני מודה שזה לא משפחה מאפיינת, אבל עדיין, קיצור, היינו צריכים לנצח מזמן, פשוט אנחנו מאבדים את הנוער. ויש לזה הרבה סיבות, ואני גם לא ברור לי שאני יודע מה התרופות, אבל ברור לי שהבסיס לתרופה זה שאם נער ירגיש שיש לו כתובת, שרב היישוב, רב הקהילה, רב השכונה, רב הבית ספר, רב, לא משנה מה שלא יהיה, הדמויות הרבניות שאיתם הוא נפגש, היא כתובת לשאלות אמוניות. עכשיו תראו, אני לא תמים לחשוב שהחבר'ה היום מתפקרים בגלל איזה אצבע כזה שהם עשו פלפול, שנראה להם שמבחינה פילוסופית קשה מאוד להסביר את המעבר בין הטרנסדנטלי לדנטלי. הסוגיה המטאפיזית והפער בין הגוף נפש, זה לא מסתדר כל כך שם כמה דברים. לכן, אין אלוקים. אני לא נראה לי שמישהו מהם עושה את החשבון הפילוסופי. זה לא מישהו. יש כאלה שכן, אבל זה לא הרוב. והרוב בסיבות אחרות לגמרי מתפקרים. אבל זה לא משנה. א', אם נהיה לנו תשובות לשאלות האלה, הם כן שואלים את השאלות האלה. אנחנו צריכים לשאלות תשובות לשאלות האלה. וב', אנחנו צריכים לתת להם מעטפת. אם רב נותן שיחה, שיעורים לנוער, הנוער מרגיש שהתורה מתוקה, התורה נעימה, התורה מוסברת, שלכל דבר יש היגיון, שמאחורי ההלכות הכי לא נעימות, יש מהלך רציונלי, כן? יש סדר, יש עמקות, וכולי. טעמי מצוות, וכן הלאה, זו הדרך. אז העולם נראה לגמרי אחרת. תדעו לכם, הדבר הזה תופס בכל מקום. אין אוכלוסייה שבה זה לא נמצא. אוכלוסיות הכי שמרניות, הכי מאה שערים שתגיעו אליהם, החבר'ה נמצאים. היום, הפעם שזה לא היה, אז לי שמפחה חרדית ענפה. כשאני הייתי ילד, אז הם היו באים אלינו לראות טלוויזיה. כן? היה אומנם דודים אחד שהיה להם גם כאן טלוויזיה בארון, אבל חוץ מהם, היום צריך ללכת לדודים של הטלוויזיה, כל עוד חרדי הולך ב-300 שקל, קונה סמארטפון. למה יש שני כיסים בחליפה? אחד קשר, אחד התקשר. זה ידוע. ואני מטפל הרבה בנושאים של בעיות שקשורות לעולם המיני. תהיות הפוכות, פגיעות מיניות, כל מיני דברים. מגיעים אליי עשרות בני נוער חרדים בשנה. אתם לא מדמיינים לכם מה הם יודעים. דברים שאני לא יודע, הם יודעים. אין היום שום חומות ושום גבולות. הדרך היחידה להציל את הדור הצעיר זה לתת להם עולם מחשבתי, הגותי, פילוסופי עמוק. לכן הדבר החשוב מאוד שאתם תעשו, דווקא אתם, דייקה, אלה שמכשירים את עצמם, פרחי ההוראה, פרחי הפסיקה, אלה שמכשירים את עצמם, גם לעצמכם, אני מסתם, אתם לומדים פה הלכה כדי שאתם תדעו לחיות חיי תורה ומצוות. אני מסתם, גם בתור הכשרה לעתיד, אגב, אחרת לא ברור שיש יותר לקחת כסף, יש מלגה, נכון? היתר היחיד לקחת מלגה, כמעט, הוא משום, משום אמר לי פעם, שכר בטלה, מה שכר בטלה? מה היית עושה עם קומוני צקיה? תקרא, מה שכר בטלה? אז שכר בטלה זה תירוץ דחוק. שכר, התירוץ היה טוב, הוא תירוץ נכון. אנחנו מכינים, אתם מכשירים את עצמנו לשרת את עם ישראל. עכשיו, הרמב"ם אומר שעשו ללמוד תורה, אז אם אני לומד תורה, ואני אברך את גיל 100. אם אני לומד תורה כדי אחר כך ללמד תורה, אז בטח, הציבור רוצה שיהיה לו אחרי זה מלמדי תורה. תשלם לי, שאני אחרי זה יכול ללמד אותך. אז לכן אתם פה כדי ללמד. להרביץ תורה ברבים, זה תפקידכם, זה עתידכם. התפקיד הזה חייב להיות מלא וגדוש במחשבה, הגות ופנימיות. א', ב', לאור מה שאמרנו עכשיו, זה לכאורה סותר את ה-180 מעלות מה שאמרתי קודם. קודם אמרתי שעיקר הבחירה שלכם, כמה ללמוד ומה ללמוד, צריכה את הבחירה של מי? שלכם. אינדיבידואלית, כל אחד משהו מרגיש, מדבר אליו וכו' וכו'. לפי מה שאמרתי עכשיו, בדיוק אחרת, לפי מה שאמרתי עכשיו, הקו המנחה צריך להיות מה הדור צריך. נכון? אז מה עושים? איך מכריעים בין שני הדברים? אני חושב שאפשר לשלב ביניהם. שילוב ביניהם צריך לדבר כזה. לדור יש כל מיני צרכים. אפשר למפות אותם. בתוך הצרכים האלה, בואי אמצא את הנקודה שהיא הנקודה שלי. מה הנקודה שאני חושב שאני אוכל ללמוד טוב וללמד טוב לאחר מכן? כמובן, אני לא אתן תשובות שלמות. יכול להיות שלי למשל לא מתאים לעסוק בשאלות הפילוסופיות של טרנסדנטלי ולא יודע מה, כי זה לא הראש לי. וכשיבוא מחר נער וישאל שאלה כזאת, אז מה אני אעשה? אני אשלח אותו למישהו שדע לדבר דבר הזה. אבל צריך שיהיו גם כאלה. בסדר? צריך שיהיו גם כאלה. אני זוכר בזמנו, ישבנו כמה רבנים ושוחחנו, אני לימדתי, כשהייתי ברם בישיבה ברמת גן, אז לימדתי גם תיכון הרואה. יש שם תיכון לבנות. ניגשה אליי תלמידה. הייתי בהלם, לפני 25 שנה בערך הסיפור. ואת רוצה לדון איתי בשאלות של גיאולוגיה וגיל העולם וכו'. אמרתי, מה, עוד מישהו מדבר על זה? הייתי בטוח שזה כבר... כשאני הייתי צעיר, זה היה פה יותר סוף הדור שדיברו על קשיי אמונה שנובעים מסתירה בדת למדע. הדור של אז כבר, אני הייתי מדריך, קומונה ונעקיר, וזה, חבר'ה, בכלל לא עניין אותם כבר. מגיעה את הבחורה, פתאום נערה בת 16, זה מעניין אותה. עכשיו, אחר ואותי, הנושאים האלה מאוד עניינו בצירותי. עכשיו דיברת בהרחבה. אמרתי לה, למה ניגש דווקא אליי? אמרתי לי, אני הלכתי קודם למורה השושי. המורה השושי אמרה לי, אולי הרי לאופ על ספן כזה, אולי הוא ידע לענות לך. עכשיו, המורה השושי הייתה מורה למחשבת, בחורה רצינית מאוד, שידע הרבה מאוד, והיה לה שיח טוב עם הבנות, אבל זה לא היה התחום שלה. הנה חינם. אז צריך שיהיה מישהו שידע, בסדר? וחשוב מאוד, כמובן, באופן הבסיסי, שכל אחד ידע. פעם אחת הייתי בכנס ראשי ישיבות תיכוניות, כשעוד הייתי ראש ישיבה גבוהה, ואמרתי שאני מרגיש שלפעמים רמתם הלמדנית של אנשי העולם הישיבות התיכוניות היא לא מספיק גבוהה, וצריך שבחור יראה מול נגד עיניו, אתם יודעים חכמים, למרות שהוא בחור תיכוניסט, שידע, אדם שעוסק בו קצין וכו' וכו', שידע. קם אחד הרמים או אחד מראשי הישיבות התיכוניות לדבר, אמר, אני לא מבין מה הבעיה. אם תלמיד ישאל אותי שאלה בו קצין, אני אגיד לו, לא למדתי קוצ'ים אף פעם. זה בסדר תארות, כן, הוא קצין, אם לא נפל לכם מהסימון. אמר, הוא לא רק שלא למד הוא קצין, הוא לא ידע באיזה סדר זה בשס, כן? אז אני, כשאני גבתי להגיב, אמרתי לו, תראה, זה בסדר גמור שלא למדת הוא קצין, אבל אני חושב שכשאני גרש לאקדמית שלא חשב הוא קצין, שיקבל רושם שיש לך איזושהי הבנה מינימלית בנושא הזה, ותגיד לו, תקשיב, אני לא מומחה בתארות, בטח לא הוא קצין, אבל יש, אני מכיר, הרב פלוני, הוא ממש יושב על הנושאים האלה, אתה מוזמן לגשת אליו. דרך כל עולם הידע היום עובד בעולם ככה, אני לפני שבוע עברתי מתוך בכף היד. הגעתי לרופא, הרופא אמר לי, תקשיב, זה, אתה צריך ללכת לדוקטור זינגר, הוא המומחה היחיד לצ'ופצ'ק של הקומקום של האצבע של היד השלישית, בסדר? עכשיו, מה התפקידו של הרופא? לדעת, למי להפנות? הוא יכול לדעת הכל, הוא לא יכול לדעת הכל. אולם המידע היום הוא כזה שאי אפשר שאחד ידע את הכל. ויש מומחים לכל תחום, וכל אחד יודע לאיפה לשלוח. גם התפקיד שלנו, אנשי תורה והוראה, הוא להתמחות בתחומים שבהם אנחנו טובים, ולהפיץ אותם ברבים לאחר מכן, ולדעת קצת בכל דבר, ולדעת למי להפנות. אז לכן אני כן חוזר עכשיו בחזרה, ובואו נפתח את החלק הזה של הדיון שלנו, זה איזשהו סיבוב קצר ביניכם של לשמוע מהאנשים, מה היו מעוניינים אולי לשמוע, איזה דברים, כן מעניינים אתכם, מה אתם עדיפים שלא, וכו' וכו'. לא נגיד שזה הרבה זמן, כי אחרי אנחנו לא נגמור. בכל זאת, הייתי שמח לשמוע מכם, מה התחומים שבהם אתם מרגישים, ואני רק אקדים אותה קדומה קצרה, מה אתם יכולים ללמוד לבד, בסדר? ואת רוב ספרי המחשבה וההגות, ואפילו הפנימיות, בעם ישראל, אתם יכולים ללמוד בעצמכם. אין פה אנשים שיושבים שלא יכולים לפתוח ספר וללמוד. תתקשרו, קיצור, זה לא צריך מומחיות מיוחדת. אם כך, אני שואל את השאלה, אז מה בכלל, מה הטעם של מה שאני עושה פה? שמה אני נמצא פה? תלמדו בעצמכם. אז קודם כל, יכול להיות שסתם הריכוז לפעמים של החבורה הוא גם כן דבר בעל ערך. זה לא נעשה לבד, והדיבוק חברים הוא בעל ערך. אבל יש דברים מסוימים שבהם אני מרגיש שיש לי ידע טיפה יותר מהממוצע. אפשר להתמקד בהם, אני לא אמרתי שלא. אבל למרות כל זאת, כן הייתי שמח לשמוע מכם, מה הדברים שאתם חושבים שחסר לכם, לא בידע, אלא שחסר לכם בשיעור. ואני מקווה מה התשובה צריכה להיות. לא שמישהו יגיד לי, שמע, אני חושב שהייתי מאוד רוצה ללמוד את סוג הספרים X. תלמד בעצמך. איזה סוג של ספרים הייתי רוצה ללמוד, ואני מרגיש שיכול להיות ששיעור של החבורה יתרום לי בבנת הספרים הללו. זו התשובה שצריכה להיות. בסדר? אוקיי, אז נשמח, נתחיל עם זה.